אנחנו מתחילים פרשת תצווה. הרמב״ם סבור שבהטבת הנרות שהיה כל בוקר, היה גם כן הדלקת נרות. שאר ראשונים סוברים, ככה גם רש"י כותב לגמרא, שהיה הטבת נרות בבוקר, אבל ההדלקה היה רק בערב. המנורה נקראת מנורה טהורה, מסביר הספורנו, המנורה היא נקראת טהורה, והארון הטהור, כי אלה דברים שלא נקרבו עליהם דבר שהיה בו רוח חיים. שום דבר לא נהרג בשביל מה שקרב עליהם. אנחנו דיברנו, אני חושב, על המרכיבים, נכון? מה? זה יופיע. על המנורה הטהורה. זה בתורה. כן. בסדר השבטים היה ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. זה הלך מכתף לכתף, זה לא היה כסדר על כל כתף, כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב שהחושן, קודם כל החושן היה מבד. היה ככה, זאת אומרת, זה היה סדר גודל כזה. הספורנו כותב שבגדי כהן גדול היו הבגדים המקובלים באותה תקופה למלכים, ולפי זה מובן לנו גם למה חשברוש פתאום מתחפש בבגדי כהן גדול. אחרת מה לא לבגדים האלה, הוא נראה ליצן, נראה שהוא מתחפש לפורים. מה זה שבמסיבה שלא לבש בגדי כהן גדול, הספורנו אומר סתם בפשט, שבגדי כהן גדול היו, זה היה צורה שהמלכים היו מתלבשים, אלה היו בגדי מלכות, וזה לכבוד ולתפארת, זה היה בגדי מלכות של התקופה. כך הספורנו כותב. עכשיו,
הם ידעו שזה המלבוש של כהן גדול?
כן. לכאורה, אני הבנתי מהספורנו שזה קדם לכהן גדול, שהתורה לקחה את המלבוש שהיה מקובל כמלבוש מלכות, ואמרה, עכשיו הכהן ילבש בגדי מלכות. בצורה הכי ממלכתית וקדושה וטהורה, ועם כל הסודות שכתוב בגמרא, שכל בגד הוא כנגד דבר אחר, אבל למה זה מהספורנו כך? אני הבנתי. צריך להסתכל שוב בלשון, אבל אני הבנתי שהכוונה היא שזה כבר היה לפני הכהן גדול, שזה היה בגדי מלכות. החושן היא מבד, ואז עליי יש משבצות ויש בהם את אבני החושן. החושן הייתה גבוהה מאוד, זאת אומרת, היא הגיעה פה. לא יחגרו ביעזה, זאת אומרת, האפוד היה פה. זה היה מעל האפוד. זאת אומרת, האפוד היה פה במרכז, ומעל לזה היה את החושן. אז החושן היה ממש מתחת לזקן של הכהן גדול. זאת אומרת, כנגד התפילין, כן? פה היה החושן, ממש מתחת לסנטר שלו. היה, מה? לכהן גדול כתוב בתוספות ראש שארון הכהן היה מגולח לחלוטין. כך כותב בתוספות ראש מהוריות, שלא היה לו בכלל זקן. כמו הרמה מפנו. עכשיו, אנחנו יודעים שהיה כתוב גם כן אברהם, יצחק ויעקב, נכון? ועל הציץ היה כתוב קודש לשם, עם שם המפורש. ובציץ היה כתוב קודש למד, ומלמעלה שם שמיים. הכהן גדול לא היה יכול להרים את הידיים שלו מעל לציץ, כי היה שם שמיים מפורש. הגמרא אומרת, קדושת תפילין גדולה מקדושת ציץ. זאת אומרת, הגמרא לא מתחשבת בעניין שבעצם בציץ היה שם המפורש, ובתפילין אין לנו את שם המפורש. הגמרא אומרת, יש הרבה שמות בתפילין. אז אני שאלתי את עצמי, לפי זה, האם יש עניין לא להרים ידיים מעל התפילין, כשלובשים תפילין. ואז שמתי לב שגם הרב פיינשטיין שליטה, והרב דוד פיינשטיין, וגם רב אברום זצ"ל, כשהם היו מניחים את התפילין והטלית, אז הם היו, אם אתה מניח, אתה שם את הלבש טלית, ואז אתה צריך בעצם לגלות את היד כדי להניח את התפילין, ואז אתה צריך שוב להניח, ללבוש את הז'קט ואת הטלית עם יד. שניהם הורידו את הטלית, ואז לבשו את הז'קט, ככה, מעל התפילין, ואז מה הדרך הפשוטה לקחת טלית? לעשות ככה. שניהם לא עשו את זה. שניהם נזהרו לשים את זה בצורה שהידיים לא עולות מעל התפילין.
מה הוא עושה בדוכן על אברהם של פירון? כשהוא עלה לכיוון?
הוא לא, אשכנזים לא עושים ככה במילא, אשכנזים עושים כנגד הכתף. זה לא בעיה. אשכנזים עושים ככה. אז זה מנהג לא להסתכל. בבית המקדש היה אסור. אז חזרה לענייננו. אז לכאורה, לא ראיתי את זה כתוב, אבל לכאורה, לפי ההיגיון שהגמרא בונה לנו, שהתפילין יותר קדושים. עכשיו, מה זאת אומרת? זאת אומרת שהכהן היה לו פה את הציץ על המצח. מעל הציץ היה את התפילין, ומעל התפילין היה לו את המגבט. זאת אומרת, המגבט הייתה במרכז הראש. כי התפילין היו צריכים להיות מסביב לציץ, ואז את הציץ, והיה בעצם פס כחול שעלה מעל הכל, הציץ הרי הוא טס זהב שהולך על המצח, ואז בקצוות, משני הצדדים ובאמצע, יש בעצם טס של תחילת. אז הטס של תחילת הזה עולה מעל התפילין ומעל המגבט, וקושרים אותו מאחורה עם שני הטסים ושני הצדדים של הציץ. אני מאוד ממליץ, מי שיכול לשכנע ילד להתחפש ככהן גדול, זה מאוד מומלץ. לא בשביל הילד, בשבילכם. כי עד שאני לא בניתי תחפושת עם הילדים שלי של כהן גדול, עד אז לא ידעתי איך הכל טכנית מסתדר. אבל אז כשהייתי צריך לבנות את התחפושת איתם, אז ישבתי וממש התחלתי לעיין, רגע, אז זאת אומרת שהטסים הלכו מעל התפילין. כללי, לא מניחים שום דבר על התפילין, אבל החוטים האלה, לפחות החוט האמצעי היה צריך ללכת על התפילין גם כן. זה כל מיני דברים שבפרקטיקה אתה רואה שם. במעיל יש לנו כמה מחלוקות. לפי הרמב״ם, המעיל היה לו רק צווארון, ושום דבר, בעצם הלך קדימה, אחורה. לפי הרמב״ן אנחנו יודעים שהיה סגור מסביב. כן? שני ציורים, יש חומשים שמציירים אותם. אבל לפי הרמב״ם זה בעצם תלית גדולה. זאת אומרת, זה כמו תלית גדולה, כולה תחילת. יש לב מיוחד שלא ייקרע, שאסור לקרוע בצורת השחתה את המעיל. משם לומדים שיש איסור לקרוע כל אחד מהבגדים. יש כתוב באיזשהו מקום שהמעיל הוא כנגד לילית, כן? כפי תחרא יהיה לא ייקרע, זה ראשי תיבות לילית. אז באמת כתוב שהמעיל באיזשהו מובן היה נגד זה.
מה? מעיל לחלוק, לא הבנתי כל כך. בכללי גם וגם אצל הכהן הגדול.
המעיל של הכהן גדול היה מקדימה חתיכת בד, לפי הרמב״ם, ומאחורה חתיכת בד. לא היה שום דבר בצדדים שחיבר אותו. היה החיבור היחיד בין שני חתיכות בד, היה צווארון. זה מה שהתורה אומרת, לא ייקרע. תבנה אותו בצורה שהוא לא ייקרע.
זה לא מעיל, זה כמו
גדול. התורה קוראת לזה מעיל. מבחינתנו זה כמו תלית קטן גדול. מסכים, נכון? מבחינתנו זה כמו תלית קטן גדול, כולו תחילת. עכשיו, בשולי המעיל היה רימונים. אז אני אף פעם לא הבנתי למה זה נקרא רימונים. הרמב״ם אומר זה כמו רימון לפני שהוא הוציא את הציץ. זאת אומרת, לפי הרמב״ם זה צורת התורה לומר כדור. בלשוננו היינו אומרים כדור. בתורה זה כמו רק קוראת איזה רימון לפני שהוא הוציא את הציץ, לפני שהוא הנץ. אז הרמב״ם בעצם יותר כדור. הרימון הוא כדור. בתחתית המעיל היו כדורים, ובין הכדורים היו פעמונים. עכשיו, מחלוקת רמב״ם רמב״ן, או רש"י רמב״ן, האם זה כמו שאני תיארתי, שיש עיגולים קטנים מלמטה שהם הרימונים, הם עשויים מהרבה צבעים, הם לא רק מתחילת, יש גם ארגמן, יש גם תולעת שני, זאת אומרת זה צבעוני הרימונים, הכדורים האלה מלמטה, ובין כל שני רימונים היה פעמון, או לפי הרמב"ן בתוך הרימונים עשו את הפעמונים. מחלוקת איך זה היה. ונשמע קולו בבואו לקודש. זאת אומרת, הכהן צריך להיות שכשהוא מגיע שומעים אותו. הרעיון הזה ששמים על הציץ קודש לשם, ומלמעלה זה שם השם, קודש למד, ואז מלמעלה שם השם, יש לזה הרבה השלכות בהלכה, שאנחנו בהלכה מתחשבים במילה שכתובה מלמעלה, כאילו היא כתובה בתוך השורה. כמו שפה כתוב קודש לשם, והגמרא אומרת, זה לא הכל היה נכנס בשורה אחת, אז היה כתוב קודש למד, בשם שמיים מלמעלה, ושם שמיים נחשב כאילו כתוב אחרי הלמד, כן? קודש למד, שם שמיים מלמעלה, כאילו זה קודש לשם. זה בכלל דבר מעניין, שהתורה נותן לי ציווי לכתוב משהו, ואני לא יכול לכתוב אותו הכל בשורה אחת. עכשיו יש לזה שוב, יש לזה השלכות, בהרבה מקומות אנחנו אומרים את זה, שאני יכול לכתוב מלמעלה, וזה עכשיו כאילו כתבתי את המילה בפנים, בתוך הטקסט. ישנו את הקורבנות של קידוש הכהנים, יש בזה כמה מחלוקות, האם הכהן צריך גם לעשות עבודה כדי להיטהר, משכו אותם בשמן המשחה, הכהן יש לו בחינה, כמו שבן אדם נכנס לצבא, אז אומרים לו, אתה עכשיו רכוש ממשלתי, אם חייל עושה משהו שפוגע בבריאות שלו, אז תובעים אותו על פגיעה ברכוש ממשלתי, כן? הגוף של החייל הוא רכוש ממשלתי, יש בחינה שהכהן גם כן נחשב כמו חלק מהבית המקדש, ובגלל זה ביום ההוא קידש המלך את החצר הפנימית, שהחצר היא קדושה, האזור שלה מזבח, וכמו שהמשנה אומרת, כהן כשהוא עושה עבודה צריך שהרגליים שלו יהיו על הקרקע, כהן שעשה עבודה ויש לו רגל אחת על הרגל של חברו, אז זה הפסקה, הוא לא נחשב, הוא לא עומד בתוך הכלי שרת. זאת אומרת, כמו שכשאני מקריב מנחה, היא צריכה כולה להיות בתוך כלי שרת, הכלי שרת מקדש אותה, ככה הכהן צריך להיות עומד בתוך העזרה, על רצפת העזרה, כשהוא עושה את העבודה. זה בחינה כמו שהמנחה צריכה להיות מונחת בתוך הכלי שרת. וכן אנחנו מוצאים שכמו שהכלים מתקדשים בשם למשחה, ככה הכהנים מתקדשים בשם למשחה. ויש פה איזושהי בחינה שהקדושה של המשך הדורות באה מהקדושה שלהם. זה נכון שהכהן צריך לעשות עבודת חינוך, ועבודת הכהן צריך להביא מנחה בתחילת עבודתו שמחנכת אותו. אבל יש בחינה שהם מקבלים קדושה מהמעשים שנעשו בארון. וזה איכשהו, זה משפיע, ואנחנו רואים שהכהנים גם מברכים, שקדשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. זאת אומרת, יש בחינה שכהן עד היום מקבל את הקדושה שלו מאהרון, הרי כהן היום הוא לא עושה שום מלאכה בבית המקדש, הוא לא מביא מנחה, אז הוא עדיין קדוש, הרי כהן שנולד אסור לטמא למתים, אפילו אשת כהן שהיא בהיריון, אם היא עושה אולטרסאונד, היא בבעיה להיכנס לבית הקברות, כי כל ההתר שמתירים לה להיכנס בית הקברות, כי זה ספק, אולי זה בת, אבל אם עשו אולטרסאונד ויודעים שזה בן, אז יש לה בעיה להיכנס לבית הקברות. הגמרא אומרת, למה מותר לכהנת בהיריון להיכנס לבית הקברות? אומרת הגמרא, כי אנחנו בספק, ספק ספיקה, אבל הספק הראשון הוא, האם זה בכלל בן? אם נפל לי הספק הראשון, אני בבעיות. אז רואים שהכהן, מהרגע שאשתו בהיריון, יש קדושה לעובר הזה. כן, הקדושה של הפרשה שלנו היה לה אפשרות להמשיך ולהשפיע הלאה. נראה לי שאנחנו נעמוד פה היום. בסדר.